הקודמת קצת לדבר על זכויות יוצרים. אמרתי שדיברנו בעיקר על שבת אבדה ופסקים של הנדלס, אמרתי שגם זכויות יוצרים הוא בעצם הדיון בזכויות יוצרים בקניין רוחני גם מדגים את הנקודה הזאת שדיברתי עליה, שהשיח המשפטי בהלכה הוא שיח סיבתי ולא תכליתי. זאת אומרת, אנחנו לא מעצבים את דיני הקניין כדי להשיג מטרות מסוימות, כמו שקורה בדרך כלל בעולם המשפטי, אלא דיני הקניין בעצם עובדות שכפויות עלינו. זה לא משהו שאנחנו מנסים להשיג איתו על שהן מטרות כאלה או אחרות. כמובן אפשר היה את זה עצמו לתלות בזה שבהלכה, בניגוד למערכות משפט רגילות, אנחנו לא המחוקקים. ברור שההלכות כפויות עלינו, כי הקדוש ברוך הוא שנתן את התורה, הוא קובע בעצם את ההלכה. עוד פעם, אנחנו יכולים לפרש את מה שהוא אמר, אבל הקביעות עצמן הן קביעות שבאות מהתורה. לכן, עוד לפני ההבדלים הפילוסופיים שעליהם דיברתי, זה שזה כפוי עלינו מבחוץ, זה פשוט תוצאה של העובדה שזה באמת כפוי עלינו מבחוץ. זאת אומרת, המחוקק אין לו מקור אחר לדיני הקניין פרט למה שהוא עצמו קובע. אז אין פלא שאם הוא קובע אז הוא כבר עושה את זה מכל מיני סיבות הגיוניות, מוצריות, חברתיות, כדי להשיג תוצאות שהוא מוצא לנכון. אצלנו הדברים כפויים עלינו כי התורה, והתורה קובעת בעצם את המסגרת ההלכתית. ועוד פעם אני אומר, בלי קשר לשאלה שכמובן הכל עובר פרשנות, אבל הקביעות עצמן, הקביעות המתפרשות, הן באות מלמעלה, הן כפויות עלינו. אבל זה כמובן לא יכול להיות הסבר מלא להבדל הזה, כי השאלה בסך הכל עוברת צעד אחד אחורה. זאת השאלה, אז למה הקביעות האלה שכפויות עלינו, למה הן לא בנויות בצורה שבונים כל מערכת משפטית רגילה? אז למה שם לא נגיד לדיני השבת אבדה, שדיברנו בפעם הקודמת? אפשר להגיד, למה דיני השבת אבדה, אנחנו לא מעצבים אותם כדי להשיג את המטרה של השבה אופטימלית, כמו שראינו נגיד שמערכות משפט נוהגות לעשות? טוב, כאילו אנחנו מעצבים אותם בכלל, אז זה לא משנה עכשיו מעצבים לצורך מה, אנחנו פשוט לא מעצבים אותם, זה נתון. אבל זה רק מסביר למה אנחנו לא מעצבים אותם. זה לא פותר את השאלה למה הקדוש ברוך הוא שקבע אותם, קבע אותם באופן כזה, ולא באופן שקובעים במערכות משפט אחרות, זאת אומרת, כדי להשיג את המטרות של ההשבה. בפרט שאמרתי גם בפעם הקודמת שחלק מהדברים האלה הם אומנם פרשנות, אבל הם לא פרשנות לפסוקים, הם דברים שעושים כמו הייאוש, נגיד, הפעולה של הייאוש זה משהו שאין לו מקור בתורה עצמה, לפחות ככל הידוע לי, ככל הזכור לי, אלא חכמים החליטו שאחרי ייאוש בעצם האדם מאבד את בעלותו, נגיד, בהגדרה המקובלת, יש כאלה שקצת חולקים על זה. אז נכון שהם רק מפרשים את כוונת התורה, אבל זה לא שיש להם איזשהו פסוק והם מפרשים אותו. הם החליטו שכך נכון, ממילא לדעתם זאת גם כוונת התורה. ובכל זאת, אפילו את השלב הראשון שאמרתי, שאנחנו לא מעצבים את זה כי פשוט אנחנו לא מעצבים בכלל את ההלכה. היא נתונה לנו. בהקשר של ייאוש למשל, אפילו זה לא נכון. היא לא נתונה לנו. חכמים בעצם החליטו שייאוש זה פרמטר רלוונטי בהשבת אבדה. ולכן גם אם זה היה כפוי עלינו, זה לא היה פותר את הבעיה, כי זה היה מעביר את השאלה מה הקדוש ברוך הוא יצא בזה. מה עוד שפה אנחנו רואים שלפחות בדברים מסוימים זה גם לא נכון שזה בא מהקדוש ברוך הוא, זה חכמים החליטו שזה מה שהגיוני, ולכן הם קבעו את זה כך. ואז באמת עולה השאלה למה. אז הטענה שלי הייתה שיש פה איזשהו סוג של עובדה משפטית. חכמים פשוט מסתכלים על מסתכלים לא בעיניים כמובן, אלא מתבוננים במושגים המשפטיים, והם איכשהו מבינים שאם בן אדם מתייאש אז ניתק את הזיקה בינו לבין הממון שלו שממנו הוא התייאש. וכיוון שכך, אז אין מה לעשות, הם לא רואים לעצמם דרגת חופש כדי לקבוע שהוא כן יהיה בעלים או לא יהיה בעלים. העובדה היא שהוא לא בעלים, זה לא עניין שחכמים לא תופסים את תפקידם כמעצבים של מערכת למטרות כלשהם. חכמים פשוט מציגים לנו את המערכת כפי שהם רואים אותה, כמעט פעולה מדעית. זאת אומרת, הם פשוט צופים והם מתארים את מה שהם רואים. זה הכל. לכן הגעתי לטענה שיש הבדל בין התפיסה המשפטית בהלכה לבין התפיסה המשפטית הכללית, שבהלכה אנחנו רואים שיש איזושהי תשתית מטאפיזית שההלכה בנויה עליה, ולכן אין פלא שאין לנו דרגת חופש לעצב את ההלכה כרצוננו. אנחנו פשוט עושים עבודה מדעית, אנחנו צופים, בודקים מה קורה שם, האם הוא כן בעלים או לא בעלים. אנחנו בעצם במובן מסוים פסיביים בעניין הזה, אנחנו פשוט צריכים לדעת האם הוא בעלים או לא, לא לקבוע האם הוא בעלים או לא. אוקיי? זה פחות אני חושב שזה נכון בתודעה של החכמים.
חכמים דורשים את המילה סמלה, אומרים, הרי ממילא כתוב לכל המילה סמלה, אז למה כתוב סמלה? אלא להגיד לך מה סמלה יש לטובים וסימנים, אלא לרבות כל דבר שיש לו טובים וסימנים.
כן, אתה מבין שזה, אתה יכול להגיד כל מה סמלה היא דבר בצורה של טרפז, וכל דבר בצורה של טרפז. למה החלטתי דווקא את זה? כי היה ברור לי שזה פרמטר רלוונטי, זה הגיוני. מי שאין לו, מי שמיואש, זה אפשר גם מזיקות של ים, מה שדיברנו קצת במייל. גם משם אפשר ללמוד אולי את ייאוש. אולי זה התווכחנו, אבל לפחות לפי השני הצעתי, אז יכול להיות שאפילו משם אפשר ללמוד את ייאוש. שזה באמת איזשהו ייאוש נסיבתי, ייאוש עובדתי, אובייקטיבי, לא ייאוש פסיכולוגי. מה? לא יכול להיות. תכן. עוד פעם, זה מצטרף לעוד דברים שראינו גם קודם, ולכן אני חושב שאם זה היה לבד הייתי מקבל איזשהו תיאורית אחר. אוקיי, לא חדש לזה, יכול להיות שאתה מצטרף, אבל אני חושב שזה מצטרף לעוד דברים. אנחנו רואים שזה ככה. הוא שלא מדעת למשל, נחלטו בזה הבעיה זרה, אבל זה בטח לא הייתה מסורת. אז הייתה שם איזושהי סברה איך להבין את המושג ייאוש.
כן, אבל מה שהייתה מסורת שייאוש,
כן, אני מבין, אז אפילו אם הייתה מסורת על הייאוש, עדיין אתה רואה שחכמים בכל זאת מעצבים את זה, כשהשיקולים הם לא שיקולים תכליתיים, זאת אומרת, לא שיקולים של לאיזה תוצאות אני רוצה להגיע. עדיין זה לא על הייאוש עצמו, זה על דיני הייאוש. אוקיי, אז בקראת הסוף הפעם הקודמת, אז דיברתי על קניין רוחני, עשויות יוצרים. ואמרתי שגם שם בעצם אנחנו רואים שיח בעלותי מאוד דומה. בעולם, באופן כללי, אז השיח הזה של קניין רוחני, שהוא יחסית חדש, כמה מאות שנים, אז בדרך כלל הגישות המקובלות זה ש מעצבים אותו לכל מיני צרכים של החברה. זאת אומרת, המינוח המקובל במשפט הישראלי, יש כל מיני מאמרים שמראים שהוא עבר איזה שינוי לאורך השנים. פעם הייתה תפיסה יותר של תפיסה קניינית, כן, שזו בעלות טבעית שלי ולכן זה שלי. והיום מאוד ברור בכל הפסקים של בית המשפט העליון, זה מאוד ברור, אימצו את התפיסה התכליתית, את התפיסה שאנחנו מגדירים את זכויות היוצרים כי אנחנו רוצים לקדם ערכים או מבנים חברתיים כאלה ואחרים. למשל, אנחנו רוצים שתהיה לגמרי מוטיבציה להמציא, ליצור, לפתח. אם לא תיתן לו רווחים ממה שהוא עושה, לא תשמור על הזכויות. למשל, מה המוטיבציה שלו ליצור? מה המוטיבציה של בן אדם ליצור דבר חדש אם הוא לא ירוויח מזה שום דבר? ואז בסופו של דבר יוצא שאנחנו כולנו נפסיד אם לא נשמור על הזכות שלו. זה אגב, זה בדיוק הבוקר דיברתי על זה עם מישהו. הרבה פעמים הדרך לדאוג לחלש זה לתגמל את החזק. בהלכה עושים את זה הרבה, ואני חושב שבמובן עמוק זה תפיסה קפיטליסטית, זאת אומרת תפיסה ימנית. כשאתה רוצה, הלל תיקן פה את בול. הפרוזבול לכאורה הוא תורת החזקים, זאת אומרת השביעית משמטת את ההלוואה, והילל בעצם אתה פטנט איך לא תהיה אשמתה. זאת אומרת המלווה שהוא הצד החזק בעסקה הזאת לא יאבד את כספו. אבל זה כתוב בגמרא במפורש, הוא בעצם ראה שנמנעו מלהלוות, לכן הוא תיקן את פרגול. זאת אומרת שאם אתה תדאג לחלשים, אתה יודע מה פתאום, כל ההלוואות ישמטו והכל נדע, אני מאוד מאוד דואג לחלשים. מה יקרה בסוף? אף אחד לא ילווה להם. אף אחד לא ילווה להם, אז מה הם ירוויחו מזה שאם מלווים להם זה לא נשמע, אף אחד לא ילווה להם. זה לא ירוויחו שום דבר.
למה לא
צריך להלוות? לא יודע. להכריח להלוות זה מסובך. אני חושב שצריך ללמוד, אני יכול להלוות וכמה, לא, אני חושב צריך את זה לעצם. קשה להגדיר קריטריונים מתי וכמה אתה יכול להכריח מישהו להלוות. אבל אתה הגיוני להגיד, אוקיי, בוא נעקוף את השמיטה, תקבל את הכזה שלך בחזרה, ואז אני לא צריך להיכנס להגדרות, ושבי דין נשאר את כל הלוואה, אני צריך להחליט
בין השקרים או לא.
מה?
זאת אומרת שכל שהיא כתובה, אפשר את רוצה להינשא, אם לא מופך לה.
כן, אבל כתובה זה לכאורה באמת דאגה לחלש. כתובה היא באמת דאגה לחלש, גם על פניה. בהלכה שהאישה מגיד את הצד החלש, כן? פה אני רק אומר שהרבה פעמים אנחנו דואגים לחלש, אבל אנחנו עושים את זה דרך תגמול של החזק. יש עוד דוגמאות שהן קצת שונות, אז נעזוב את זה עכשיו, אבל יש מוצאים בחז"ל כמה וכמה דוגמאות לזה שאתה לכאורה פועל לטובת החזקים, אבל המטרה שלך בסופו של דבר היא בעצם תלמד את החלשים. התפיסה השמאלית בדרך כלל אתה לדאוג ישירות לחלשים. קומוניזם, שזה הכותב הקיצוני של התפיסה השמאלית, הוא רוצה לחלק את כל הרכוש בשווה, לפי הצרכים ולא לפי העצומה, לא לפי מה שאתה השקעת, אלא לפי כמה שאתה צריך. לכאורה זה הדאגה הכי טובה לחלש, אבל כולנו יודעים מה קורה בחברות קומוניסטיות, החלשים לא מרוויחים מזה. למה לא מרוויחים מזה? כי אם הם חזקים, אז גם החלשים מכים. ואז כמובן כשמגיעה חברה קפיטליסטית, אז מיד קמות כל הצעקות, ואומרות, רגע, תשובה לוקח את כל הכסף, והם... זה לא מטפטף למטה, תמיד אומרים שכשהנשק עולה, אז בדומה דבר זה יטפטף למטה, אבל זה לא מטפטף למטה, החלשים נשארים חלשים, אבל זה לא נכון, זה מטפטף ועודך למטה. אלא מה? לא באותה פרופורציה שהיית רוצה, בפרופורציה הקומוניסטית שאומר שאני אתחלק עם תשובה בכל מה שהוא עושה. למה שאני אתחלק? הוא איש מוכשר, הוא איש, יש לו הרבה כסף, הוא יודע מה לעשות איתו, ובסדר גמור, זה מרוויח הרבה כסף. זה לא דבר זה כן מטפטף. מה?
הקפיטליסטית
הופכת
שגם
אם
זה לא יעזור, זה
האמת פשוט. נכון, אני מסכים. היסוד הקפיטליזם הוא ערך, הוא לא טענה שבזכות זה גם מצבנו יהיה טוב יותר. אני רק טוען שגם במישור העובדתי, אם מסתכלים כרגע על המישור העובדתי של הקפיטליזם, לא על המישור הערכי, גם שם זה לא נכון שזה לא מתפקד למטה, זה כן מתפקד למטה, ולכן שוב פעם, הדרך לדאוג לחלשים זה לתגבר את החזקים. או לפחות אחת הדרכים. זה לא דבר, כולם מוכים נגד זה, אבל בסופו של דבר החלשים יורים לעצמם רגל כשהם הולכים עם זה רחוק מדי. כי לא יהיו תשובות וכל מיני כאלה, ואנחנו נחזור למשק כמו שהיה, משק צנטרליסטי כמו שהיה פה בשנים הראשונות של קום המדינה.
תהיה אבטלה של ישראל.
כן, תהיה אבטלה גדולה, אבל אנשים... אז נכון, אנחנו נהיה יותר, העשירים יהיו יותר קרובים מהעניים, זאת אומרת, הפערים יצמצמו, הם דברים בשפה של פערים. הפערים יצטמצמו, אבל הם יצטמצמו לא כי העניים מצבם יהיה טוב יותר, אלא כי פשוט העשירים לא יהיו עשירים, או לא כל כך עשירים, כמו שהיום. וזה מנחם הרבה מאוד אנשים משום מה, אני לא יודע למה, אבל זה מנחם הרבה אנשים. הטענה היא שגם ההרגשה שלנו מזונה מפרמטרים השוואתיים, זה מה שפרמטרים אובייקטיביים. ואני אומר שאם זה ככה, אז מה שאתה צריך זה לחנך את הבן אדם, לא לעשות את זה. תסתכל על מצבו, לא בהשוואה לאחרים. אם אתה כבר רוצה לעשות הנדסה חברתית, כמו שהקומוניזם רצה לעשות. אני הייתי מתמקד בהנדסה הזאת, ולא בהנדסה של לדפוק את כולם כדי שאף אחד לא יהיה עשיר מדי. אלא להגיד לאנשים, חברים, מצבכם הרבה יותר טוב ממה שהיה מצבם של, נגיד, העשירונים התחתונים לפני 40 שנה. ונכון שתשובה עם ריל השחקים ואתם כולכם מקנים, בסדר, אז תיקחו כדור ותרדו. זאת אומרת,
מים זורמים בכל דירה ושירותי רפואה מה שיש היום בכלל 200 שנה ושירותי רפואה מה שהיה לרוקפלר יש היום למילים התחתון כל בנה ואדומי
לא, אבל אף אחד לא מעלה בדעתו להסתכל כך אנחנו רגילים כל הזמן להסתכל השוואתי כי ההסתכלות השמאלית היא הסתכלות השוואתית ולפני השאלה מה הם אומרים ההסתכלות, צורת המדידה היא תמיד השוואתית ותמיד המריבות, כל המכונים הימניים ששמים בשנים האחרונות תמיד מבקרים את כל דוחות העוני ומציעים דוח עוני אלטרנטיבי וכל מדברים כאלה, כי באמת גם דוחות העוני מבוססים על, על פרמטרים ש, שהם בעצמם שווים ויכוח זאת אומרת, השאלה היא איך אתה מגדיר עוני
זה כמו הקורבן של קין ואבל שקין הסתכל על אבל שהקורבן שלו התקבל ברצון אז הוא מאוד כעס ויש לו פה אומר לו, מה אתה כועס? כאילו, תסתכל על עצמך, מה אכפת לך מה קורה עם לבל? אם צאתי, אם עושה, אם עושה, ואף את החדת רובץ.
כן, אתה תפש לו.
זה לא עלה.
מה?
זה לא עלה.
כמה, זה עלה.
קיים לא התחנך.
בטח שהוא התחנך. אבל שהתחילו לחנך אותו, הוא התחנך. הוא רצח את לבל כי זה היה עוד בשביל השני. אז הוא חזר בתשובה.
זה נאמר לפני
שאתה, לפני ש... בסדר, יש תהליך של חינוך. מה, זה לפני שגמרנו. ובסוף הוא חזר בתשובה, הוא הבין שהוא היה לו בסדר, ובסוף החינוך כן עבד. זה תהליך, לוקח זמן.
הוא נהיה קפיטליסט, במערים וכו'.
שלום עכשיו, זה עכשיו, וזה לא מגיע. טוב. אופן, הנושא הזה של קניין רוחני, עוד פעם, הרצון... לזכות את הציבור, כן, כאן התחלנו. הרצון לזכות את הציבור בזכויות, שיהיה לכולם זכויות ביצירה של מישהו, בסופו של דבר נפגע בציבור, כי אנשים לא ייצרו. לכן התפיסה המשפטית המקובלת היא שיש עניין, יש אינטרס משפטי להגן על הקניין הרוחני של בן אדם ביצירותיו. הדברים שהוא יותר, כשברור לכולם שההגנה על היוצר בסופו של דבר מועילה לחברה. ודווקא ההפקעה של הזכויות שלו ומסירתם לחברה בסופו של דבר תפגע בחברה כיוון שלא אנשים לא יתרו ואז אבל אני אומר, כל סוג השיקולים הזה שנעשה בהקשר המשפטי הוא כמובן שיקול תוצאתי שיקול תכליתי אנחנו מעצבים את דיני הקניין הרוחני כדי להשיג מטרות להגן על היוצרים שתהיה יצירה וכו'. בעולם ההלכתי לא תשמעו בכלל אמירות כאלה, זה בכלל לא, אין סוג המשפטים הזה בכלל. יש הרבה התחבטות בקניין רוחני. פוסקים התחבטו קשות בקניין רוחני. מה לעשות את זה? כי לכולם היה ברור שיש אינטרס להגן על זכויות של בן אדם על היצירה שלו. אבל הם לא מצאו את הכלי איך לעשות את זה, כי מבחינתם הם לא יכולים לקבוע שיש לבן אדם בעלות כי יש לנו איזשהו עניין להגן יש לנו עניין להגן זה יפה מאוד אבל העובדות הן שאין לו בעלות מה אני יכול לעשות עכשיו? העובדות כפויות עליי עוד פעם זה אותו סוג של הבדל כמו שראינו ביחס להשבת הבדל אז מתחילים כל מיני פתרונות כאלה ואחרים יש כאלה שתולים את אמרתי בדין את המלכותה או תקנות דרבנן או איזושהי הרחבה של השגת גבול, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, כן, יש את הרצון מנחם גולדברג מציע שזה מעביר על דעת בעל הבית, נקרא גזלן, טוב, איזשהו סוג של הרחבה מוזרה שאני לא רואה לסופר, רק לעשות דעתו שם, אבל המצוקה מאוד ברורה, זאת אומרת, כולם מבינים שצריך לעשות את זה, וההתפתלות היא גוף המוכיחה את מה שאמרתי, כי בעולם המשפטי אף אחד לא מתפתל, אם צריך לעשות את זה, מה? אנחנו נקבע שהוא בעלים, והכל בסדר. מה הבעיה? אבל בהלכה ההתפתלות בדיוק מראה את זה. שמצד אחד האינטרס ההלכתי הוא כמו האינטרס המשפטי. זה לא הבדל ערכי, כמו שמעת את הוודא. שמעת הוודא, זה לא בגלל שלהלכה יש מוסר אחר. בהלכה העיקרון המוסרי אומר שאחרי ייאוש צריך להחזיר את הוודא, כן המוסרי. ועדיין ההלכה לא מחייבת להחזיר את הוודא. ובדיוק כן רואים אותו דבר. הרצון להגן על בעל הזכויות קיים גם בהלכה, להפך, כל הפוסקים מתפתלים בגלל שהם שותפים להבנה שצריך להגן. אז מה ההבדל מול החוק? שהם מבינים שהם נכון שצריך, אז מה לעשות? צריך, אבל אין, הוא לא בעלים. מה יכולים לעשות? אז מוטים פטנטים ברבניים, תקנות, משנה, גילויים מוסריים.
מה המקור לזה שהוא לא בעלים? מה המקור?
אז אמרתי, אמרתי בפעם הקודמת, זה הרמב״ם בהלכות מכירה, אבל זה מתחיל בגמרא כבר, שדבר שאין בו ממש אין עליו בעלות. וכשאתה מדבר על הרעיון, לא על הדיסק שבו הוא צרוב, או על, כן, על החפץ שנושא את הרעיון, הספר שבתוכו זה כתוב, אבל לא מדברים על עוקף הדפים, אנחנו מדברים על התוכן, מה שכתוב בספר, הזכות היא על זה, אז זה דבר שאין בו ממש.
כן,
שאלה
אם
הרמב״ם
היה אומר את זה היום,
זה
הגמרא הייתה אומרת.
שאלה מצוינת, אז זה אני רוצה לגעת. אבל אני אומר, נקודת המוצא של כל הפוסקים שעוסקים בדיון הזה היא שאין בעלות הדבר מושת, אין. זה לא בידי שאני יכול לעצב את זה כי אני צריך, כי החברה תהיה יותר מתוקנת ככה. הם מסכימים שהחברה מתוקנת ככה, אבל בסדר, זה ידוע מתוקנת, מה לעשות? אבל הרצוי לא קובע את המצוי. למה? כי זאת עובדה מבחינתם. האם אני בעלים או לא בעלים, זו שאלה של עובדה. אני מסתכל על העולם המשפטי ואני רואה על דבר שאין בו ממש, אין בעלות. זהו. עכשיו מה לעשות? לא יודע, אני תקוע. אז מוטיב, יש פתרונות ברבנן, כמובן, שאת תקן תקנות, יש כלים הלכתיים להתמודד עם זה. אבל עוד פעם, השאלה עולה, כמו שאמרתי גם בנושא הקודם, למה צריך כלים? למה ההלכה בראש לא אומרת שיש בעלות על קניין רוחני אם היא מבינה שהאינטרס הזה הוא אינטרס נכון? אז התשובה היא כי זאת עובדה, ההלכה לא מתארגנת כדי להשיג תכליות. אלא יש, זה פשוט אין בעלות על זה, ולא, זאת התפיסה ההלכתית, אין בעלות על זאת דבר.
מראה דיברה על דבר של אין לא ממש, מה הייתה הדוגמה?
אין
העזקנית
שלך. ריח התפוח, אין הדבש, אוויר של חצר.
אוקיי, זה דבר שאפשר למכור אותו, אפשר, היה בזה מסחר? לא, אז.
יכול למכור, כן? יכול למכור, ריח. מי שרוצה להריח, שישלם לי שקל.
כל מראה בריח אין בהם מעילה.
כן, נכון, בדיוק, בדיוק זה זה. שהשופר, זה נשמע פה שופר, שופר גדול, זה הרמב״ם הידוע. השופר גדול, זה אומר שאתה נהנה מהכל, זה לא מצווה בעבירה, זה גם מעילה בכל. אז לכן, אנחנו רואים שמבחינת האינטרס, הפוסקים שותפים האינטרס המשפטי.
נגידה, דאודורנט במישהו מחר במקולת, בתור של הרמב״ם מחר דאודורנט.
זה דורם בפופקה שיש בתוכו תרסיס, זה דבר שיש בו ממש. אבל אחרי שתרסס את הדורדורם, להעביר. עכשיו אני אומר לך, תשמע, אל תריח את זה, זה שלי. אל תריח, תפנה את האף שלך לשם, אני לא מסכים שתריח. לא יכול לעשות את זה. אני לא יכול לעשות את זה גם אם אתה נמצא ברשותי, אתה יכול להגיד, טוב, רשות הרבית, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לא, נגיד שאתה ברשותי. אני אומר לך, אני לא מרשה לך להריח. לא, אין דבר כזה, אתה לא יכול. אני יכול להגיד לו לצאת, יותר לי לא להרשות לו להשתמש ברשות שלי. כל עוד הוא לא יצא, אני לא יכול להגיד לו אל תריח. אם הוא יצא, אם הוא הריח לפני שהוא יצא, אני לא יכול לקבוע אותו על גזר. או לקבוע שישלם לי על ההנאה, או לא יודע, מה שלא יהיה.
הצגה, מחזה דברים כאלה,
מה?
הצגה, מחזה דברים כאלה, גם דבר של בו ממש.
ההנאה מזה, כן, יש את הציוד, יש את השחקנים,
כן. אני חושב שזה דבר שאפשר לבקש עליו כסף.
נכון, אפשר כדי שישה בהנאה.
אבל זה לא
שאיש, המציאות
לא
השתנתה
שפעם לא היו דברים.
לא, חמור, בודה, גם פעם זה היה. יש לכדי שישה בהנאה. אבל למכור את ההנאה זה לא בדיוק, זה לא למכור כי אתה לא בעלים עליה. אתה יכול לגבות כסף על ההנאה כי אתה יכול לא לספק אותה פשוט. אז אם אתה דורש ממנה כסף, אז אין בעיה. אתה יכול לדרוש עבור הכסף, אבל אני מדבר, כשאני מדבר על השאלה העקרונית, מישהו לקח לך את ההנאה. כן? בסדר, הוא לקח, הוא לא גזלן.
אם אני מתפלל את ההצגה לצורך
עניין,
אני
צופה בבריאו
שלהם, אני גם,
אני
לא
חייב... אתה לא עובר על יסוד
דאורייתא.
אני עובר אולי על הצגה
פה,
בסדר, זה כבר השטח. ראית עם משקפת מבחוץ. זה פה עוד פעם, נכנסים בדיוק כל הדברים האלה, זה סגל גבול, זה דבר גבודה כמובן, זה גם מוסרי. יש, אנשים היו עושים את זה הרבה, חגי כדורגל, היו עודים ככה לזה מקומות רחוקים, אבל ששטחים שולטים, והם משקפת, היו רואים.
לא,
נראה
לי משקפת, זה גם מותר, זה
מותיק,
לא היה בזה.
מה?
נראה לי שגם
בין את המלכות בטוח דרך אגב. היה זה משפט, ממש אם פעם סיפר לי.
אבל לצלם, אם צלם דרך המשקפת, זה יכול להיות עשרה בול.
אבל אני אומר שעכשיו פעם סיפר לנו נדמה לי שהיה פה איזשהו... היה בירושלים, הייתה איזשהו פעם, משחק, לא זוכר בדיוק מה, והמנהל של האירוע שלחו סדרנים להוריד צופים מהגבעות שמסביב, שזה לא השטח של האירוע עצמו. אני חושב שהיה זה איזשהו דיון משפטי. מה איך אתם יכולים לשלוח סדרנים לשטח שהוא שטח ציבורי? אני לא חושב. ונדמה שהייתה שם טענה שהם יכולים לעשות את זה. אני חושב, אני רוצה לבדוק עוד פעם, אני לא זכור לי משהו במהובן.
אבל אם הוא היה עומד שם מצלם את זה, ואחר כך מפיץ פסר את זה, בטח.
כן, זה ברור.
יש מחלוקת טובת הנאה עם המון, לא?
מה?
טובת הנאה אם זה המון או לא. יש מחלוקת. זה קשור ל...
טובת הנאה זה השאלה למי לתת את התרומה. נגיד, אם אני, התרומה היא במון הכהנים, אבל אני יכול להחליט לאיזה כהן אני נותן. אז אני יכול להגיד לכהן הזה, אני נותן את זה לך, אז זה אומר שיש לי בעצם איזשהו כוח שהוא שווה כסף, כי אני יכול להחליט למי לתת את, את התרומה. אבל זה דמים, האם באמת טובת הנאה היא ממון או לא, אבל גם שם יכול להיות שה... ככה נראה מכמה סוגיות, הטענה היא שטובת ההנאה זה סוג של בעלות על התרומה עצמה. יש לי, לכן יש פה חלק לצרם מוחשי, התרומה. אז התרומה כשלעצמה היא לא ממון שלי, היא שייכת לכהנים. זה שאני יכול לתת אותה למי שאני רוצה, זה אומר שיש לי שליטה מסוימת בתרומה. ואז זה אומר שזה בעצם רוף לפירות של התרומה. זה לא בעלות על פירות לבד. כי בעלות על פירות לבד באמת אין בכלל. זה דבר שאין בו ממש עכשיו. אתה לא יכול להיות בעלים על שימוש של בית. אין דבר כזה. כשאתה סוחר בית, זאת שאלה מאוד מעניינת מה זה בדיוק סחירות של בית, אבל בתפיסות המקובלות זה לא בעלות על שימושים. או גוף לפירות, או לא משנה, או כל מיני... תשלום על שימושי, רשות להשתמש, אבל לא בעלות על שימוש. אוקיי? יש תז שרוצה לטעון שזה ממש בעלות על שימוש. אבל זה תז מאוד מקודש. שסחירות זה המקום שבו מתחדש שיש בעלות על פירות, לא גוף לפירות, פירות. אבל בתפיסה ההלכתית המקובלת אין דבר כזה, אין בעלות על פירות. על השימושים בפטיש. אתה לא יכול להיות בעלים על השימושים בפטיש. אתה יכול להיות בעלים על הפטיש לשימושיו. כי תמיד בעלות צריכה להיות נעוצה באיזשהו חפץ ממשי. הנאות זה דבר מופשט, אתה לא יכול להיות בעלים עליו. אז לכן הזכויות יוצרים, גם זה בעצם, גם זאת בעצם איזושהי דוגמה לאותו סוג הבדל של שיח. עכשיו אני רוצה, היום אני רוצה, רציתי טיפה לגעת, בכל כך אני כתבתי על זה פעם מאמר, ורציתי להציע את הפתרון שאני הצעתי לעניין הזה, אני חושב שזה יהיה ככה השלמה מעניינת להסתכלות על המשפט ההלכתי. למרות ש... זה לא ממש המשך של מה שעשינו עד עכשיו, אבל נגענו בזכויות יוצרים, אני רוצה להראות איך בכל זאת שאפשר לפתור את הבעיה הזאת. יש קודם כל, אני אביא אולי כמה דוגמאות. יש שני ספרים שבהם אפשר למצוא הרבה מאוד מקורות בעניין, אז יש לו היום דבר יותר, אבל אני שמעתי גם אחד לעמק המשפט, זה יהודי בשם הרב כהן, משהו מנתניה, הוא דיין, היה דיין בבית דין של ניסים קרליץ, ויש ספר של רקובר על זכויות יוצרים, מרכז הרבה מלא מקומות. אגב, המאמר הזה כולו יצא בעקבות שבת שרקובר הזמין אותי להנחות, יש לו סדנאות כזה של סוף שבוע לשופטים ומשפטנים וכאלה, אז הוא הזמין אותי פעם להנחות את אחת הסדנאות האלה, ועסקנו בלשון הרע ורכילות. ובין היתר הוא מכין כזאת חוברת של מקורות לקראת השבת, ולומדים את זה יחד עם האורחים של השבת, ומדברים קצת על המקורות. אז בין היתר היה שם תשובה של חיים פלאג'י, חיים שאל, ששם הוא אסר לקרוא מכתב, זאת אומרת, הוא שאל מה המקור ההלכתי לחרם רבנו גרשום. והוא כל סוגי אחרים. אחד מהם זה איסור לקרוא מכתבים, לקרוא מכתבים ולקרוא של מישהו אחר. הוא טען שהוא בכלל טוען שחרם רבנו גרשום, לפחות ברוב המקרים, לא לגרש אישה שלא נגעת, זה לא, אבל קרמות אחרים שרבנו גרשום הם בעצם אסורים מדאורייתא, לא הוא המציא את האיסור. הוא יחרים על מי שלא מקיים את האיסור. אבל זה לא שהאיסור נוצר על ידי רבנו גרשום עצמו. עכשיו, בפתיחת מכתבים, אז הוא נביא שם כמה מקורות, אחד מהם זה גניבת דעת. אז אמר לי רק עובר, כשדיברנו ככה בשיחה לפני לפני השבת הזו, לפני הסוף שבוע הזה, זה מדרש פליאה. רב חיים פלאג'ה, זה קשור לגניבת דעת. גניבת דעת זה איזשהו ניסיון לרמות מישהו, או משהו כזה, תגיד לי מי אתה פה, מה זה קשור לגניבת דעת? ואז ככה חשבתי על העניין, כשהכנתי את הסדנאות האלה, חשבתי קצת על העניין הזה, ומשם יצא לי המאמר על זכויות יוצרים, אני אסביר עוד מעט למה זה קשור. בכל אופן, אבל אני אביא לכם נגיד מקור או שניים, כדי שתראו התייחסות, אני מכיר לכם את הספרים האלה שהזכרתי. אחרי השבת הזאת, אז דיברתי עם רקובר, ואמרתי לו, תראה, הספרים שאתם מוציאים, הספרים יש לו, המכון שלו, של המשפט העברי, יוציא כל מיני ספרים שמרכזים חומר על נושאים שונים, הספרים הם ערוכים מאוד יפה, ומאוד, אבל הם נורא שטחיים. זאת אומרת, אתה בסך הכל ממיין דעות, אתה לא מסתכל על הרובד הלמדה, על השורשים העקרוניים שלהם, לא נכנס לבשר ויין. קצת נעלב, הייתי קצת צעיר וחוצפן. זה היה אחד מהדברים, דרך אגב. כשאתה חושב על השורש של התשובה הזאת של החיים שלה, זה פתח לי עולמות שלמים. אני חושב זה, הטענה שלי שלמשל שיבוט, שכפול גנטי אפשר להוציא מפה המון דברים. היה איזה סדנה בבר אילן שנתתי את זה הרצאה פעם. ניל הנדל, היה לי איזה פאנל עם ניל הנדל על הנושא הזה. ואני טענתי שגם זה לקוח מפה בעצם, בעלות על מידע. עוד רגע...
גם את
הרוב הזה של חיצר. מה? לא, לא, צריך ללמוד, לא אמרתי, לא הייתי נגד, להפך, זו עבודה מאוד מועילה. אמרתי שהיה כדאי, אני חושב גם לנסות ולשאול, אחרי שאתה מסדר, במה זה שונה ולמה זה שונה מהחוק הישראלי.
איפה זה צומח?
כן, מה שעשינו ביחס להשמת עבודה, למשל. אתה רואה הבדל. עכשיו, כולם עוברים על פסק דין הנדלס הזה, לא ראיתי אחד ששואל את עצמו, למה באמת בהלכה זה אחרת מאשר בעולם המשפטי? כולם ברור שזה אחרת, עכשיו השאלה היא, חוק יסודות המשפט מאפשר לי לשאוב מההלכה, לא מאפשר לשאוב מההלכה, כל מיני דיונים כאלה. אבל בעיניי הרבה יותר מעניין לשאול, למה באמת זה שונה? למה יש פה צורת חשיבה שונה? יש בשואל ומאישי, אז הוא כותב, וזה ודאי שספר חדש שמדפיס מחבר, וזוכה שדבריו מתקבלים על פני תבל, פשיטה שיש לו זכות בזה לעולם, ולא יהיה תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלהם. וזה דבר שהשכל מכחישו, הוא מעשים בכל יום שהמדפיס חיבור יש לו ולבעי כוחו זכות. הוא לא מסביר מאיפה זה יוצא. אז לא יכול להיות שכל העולם מכיר בזה ודווקא אנחנו נהיה מפגרים בתחום הזה.
זה בגלל שכל העולם מכיר בזה? זה
דם
כמו של
אמירה,
לא היה תורה
של שלמה
שלנו כשיחה
בתלה
שלנו.
כן, כן, כן. אבל גם
ראשי
לא סקופ כותב את זה.
אבל אם
אתה יודע
שיחה
בתלה,
זה
משהו שאתה אומר, זה שפיות. לא, זה פתגן. זה פתגן שלא נאמר על כאן. לא, אפילו החבר'ה האלה שהשיחות שלהם שיחות בתלות מבינים שזה רעיון נכון. אז אנחנו עם התורה לא נבין את זה, זה לא יכול להיות. אגב, באמת יש הרב מונק בחיפה, הוא מציץ משהו של רשות, של עשר, מציץ, לא זוכר כבר בדיוק איך נקרא השוט שלו, קנוי, חיפאי כזה, קנוי גדול, יש לו איזו תשובה על השאלה אם רודפים אחריך ומאים להרוג אותך, אם מותר לך להתחבא בכנסת המינים, אם מותר להתחבא בכנסת, או שאתה צריך למות בשביל לא להיכנס לכנסת, זה בית מינים. אז לא משנה, הוא מין קנוי, דקה קנוי, בין היתר הוא יורד על ההתבטאויות האלה למשל. מה זאת אומרת? מה, אנחנו לומדים מהגויים? אז מה אם הגויים חושבים שיש קניין רוחני? אז הם אידיוטים, מה זה קשור? מה יש ללמוד קל וחומר מהגויים ליהודים? איזה מין, איפה שמענו דבר כזה? שאם הגויים חושבים משהו, אז גם ההלכה מכירה בזה. רב שמעון סקופ כותב בתחילת חידושיו לבבא קמא, כמו שבדברים שנוגעים לזכות האדם, מוסכם על פי דיני התורה ודיני העמים, שכל מי שממציא דבר חדש בעולם הוא הבעלים עליו לכל דבר זכות, אז כך גם אצלנו כך. גם הוא עושה בעצם את אותו שיקול, כשבאמת מי שמכיר את השיח ההלכתי צריך לשאול את עצמו, אוקיי, אני מבין את האינטרס, אז למה אתה רוצה שזה יהיה? זה מאוד הגיוני, זה מתקן, זה מביא לתיקון חברתי, הכל נכון, אבל איפה המקום? בסדר, אין בעלות הדבר שאין בו ממש. איך אתה פותר את הבעיה שסביבה כולם מתחבטים? בעמק המשפט הזה מביא, גם רק עובר, מביא מפוסקי זמננו, הרב ווזנר כותב שם בהסכמה לספר של עמק המשפט. ולעניין עצם ההלכה, ודאי דעת תורה נוטה דעיק האיסור גזל. דבר שאין בו ממש, שום דבר איסור גזל גמר, הוא מביא סדרה שמה, הרב אליאשי, סדרה שמה, שאומרים דרך כלל איסור גזל נקודה. כששנים ודורות עוסקים בשאלה של השגת גבול, ומנסים למצוא פתרון, וזה אוסף של פוסקים בני זמננו יחסית, כן, הרב אליאשי והרב אוזנר, כבר נקטרו שניהם, אבל הם אומרים, מה זאת אומרת, זה גזל, הדעת נוטה שזה גזל. דעת נוטה זה ברור, שאומר, אין לי מקור, אבל לא יכול להיות שזה לא גזל, זה חייב להיות גזל. זה בעצם הטענה. כן? דעיך איסור גזל במה שחברו ימציא לגמרי מחדש. אם זה רעיון של לגמרי שלך, אז זה איסור גזל. הם בספר הלכה וכיוצא בזה, וכן בשאר הדברים. וכן הוא בדין עבדי מלכותא בכל מקום בעולם. כל גדולי הדוסים פתאום לומדים, פה הוא לא מביא את זה לדין המלכותא. אלא בגלל שבדין עבדי מלכותא זה ככה, אז לא יעלה על הדעת שהתורה לא. זאת אומרת, הוא לא רוצה להגיד שזה אסור בגלל דין עבדי מלכותא. הוא הביא העיה מזה שבדין עד המלכות הזה ככה, שלא יכול להיות שגם כמו שראינו מה שראינו למעלה. זאת אומרת, כמסיכים לפי תומר, כולם אומרים בעצם שיש פה איסור גזל. מה זה איסור גזל? הרי כל הדורות כבר דנים בשאלה הזאת, וברור לכולם שלא יכול להיות פה איסור גזל כפשוטו. אין בעלות על דבר מופשט, אני אקרא לכם
הפתרה. מה הקודם?
אני לא ראיתי. מהמקורות שהם הביאו בספרים שם, הם עשו את הכי קשים. אני לא עשיתי, לא ראיתי שום עניין כזה.
והכל
הוא שאומרו בעלתה, דברים שבעלתה, לא כותבים את כל זה.
זה לא כתוב פה?
זה כתוב בהסכמה לספר שלו, של עמק המשפט. זה פשוט ראיין אותם.
ההסכמה
הזאת כותב
שהם אמרו
לו... כן, בספר, בהסכמה זה ההסכמה של הרב ווזנר. בהסכמה של הרב ווזנר, הרב ווזנר כותב את זה, בהסכמה לספר. והוא כותב את זה בעקבות שיחה שהייתה לו יום המחבר.
ההסכמה הוא כותב שהוא שמע את זה בעלתה, כאילו, בכל...
לא, בהסכמה הרב ווזנר כתב בהסכמה לספר. כן. אז הוא כותב שמה, שזה דעת נוטה, זה לשון הרב ווזנר. עניין עצם ההלכה, ודאי דעת תורה נוטה, דעיק האיסור גזל, ומה שחברו נציא לגמרי מחדש. בתוך הספר, המחבר מביא שהוא שאל את הרב אליושי, הוא שאל, לא יודע, הרב עובדיה, לא זוכר, והוא הביא רשימה שלמה של פוסקים שהוא שאל אותם, והוא כן, זה גזל, זה ברור שזה גזל. מה גזל? העולם כבר דורות מסתובב סביב השאלה איך לארגן את האיסור הזה. ולכולם ברור שלא יכול להיות איסור גזל כפשוטו. ופה שפלאורים, זה מחזיר אותנו למה שאתה אמרת קודם. ברור לגמרי שאי אפשר להתחמק מזה שההסתכלות היום על דבר שאין בו ממש השתנתה מאוד לעומת מה שהיה לפני כמה עשרות שנים. עכשיו עוד פעם, הדיון על דבר שאין בו ממש היה כבר בזמן הגמרא. לא שהדיון הזה הוא חדש, אבל המושג דבר שאין בו ממש נתפס היום בצורה לחלוטין שונה ממה שהוא נתפס אז. וזה אומר שגם ההלכה כנראה צריכה להיות שונה. זאת אומרת, יש, מי שדיברנו על זה פעם, על פסיקת הלכה בנסיבות חריגות. הייתי דוגמה מהשואה, שדיברתי על זה לא כל כך מזמן. ועל שדיברתי גם על שכים. פוסקים מוסרים את זה, והם אף פעם בעצם לא חוו את זה, אז הם רק משערים מה בעצם עובר על אותו אחד שהולך לשמוע הופעה של זכרת, ולכן הם מוסרים. אבל הם לא באמת חוו את זה בעצמם. ואם יש משהו שלא חווית בעצמך, לא בטוח שאתה יכול באמת לפסוק הלכה לגביו. ועוד פעם, אלא אם כן, זה לא תלוי בתפיסה החווייתית של העניין. זה איזשהו איסור פורמלי כזה או אחר, זה עניין אחר. בוא נגיד שכל באישה זה איסור פורמלי, זה בסדר שם תלוי בשאלה מה זה עושה לך. אבל אם מקבלים, וכך הרבה פוסקים מקבלים, שכן תלוי בשאלה מה זה עושה לך, שריט למרות ידוע בסוף קידושים על זה, שזה תלוי בשאלה מה זה עושה לך. אז פה אתה צריך להבין, אם לא חווית את זה, לא בטוח שאתה באמת מבין מה עובר האדם שנמצא בסיטואציה הזאת. ובטח בשואה, נגיד, בכל מיני סיטואציות שאנחנו לא היינו, ואני מקווה שגם לא נהיה, אבל סיטואציות כל כך רחוקות מאיתנו, שקשה מאוד להבין או לשפוט מה בעצם הדבר הזה אומר. הבאתי שם את הדוגמה של בעלות, על ממון בגטו. כן? במקום שבו כל ילד אוקראיני יכול לראות לך בראש לקחת לך את כל הכסף, אז היה שם הרב גיברלטר, שאומר, מקום כזה אין בעלות. עכשיו, זה לא דעה שמישהו מבחוץ היה יכול להגיד את זה, אף אחד לא היה מעלה בדעתו להגיד דבר כזה. זה לא... אבל מי שחי בפנים, הוא מבין. הבאתי שם את הדוגמה, אני זוכר, כי זו דוגמה חזקה בעיניי, על שניים ש... מעלית שהיא התקלקלה והיא צונחת לקרקע בשיא המהירות, אתה מת תוך שתי שניות, אתה בתוך המעלית, זה ברור, שתי שניות זה בקרקע ואתה מתרסק. מעלית, כן, ב-30 קומה. בסדר? עכשיו אתה ועוד אחד נמצאים בתוך המעלית, ואתה רוצה לכתוב טבעה, אין לך עת. אתה לוקח את העת של השני, הוא לא רוצה לתת לך. אתה לוקח ממנו בכוח את העת של השני, כותב צבעה, מעיף את זה בתור תיירה מהחלון, ומתרסק. שכם מתים. האם עברת על גזל? האם עברת על גזל? הוא לא נתן לך, כל עוד אתם בחיים זה עת שלו, אסור לך לקחת בלי רשותו. אבל מי שחי בתוך סיטואציה כזאת, אני לפחות יכול להבין, אני לא חייתי אף פעם סיטואציה כזאת, אבל אני יכול להבין שמישהו שנמצא בתוך סיטואציה כזאת, אני תשמע, עזוב, אלה פלפולים של בית מדרש. זאת אומרת, אני הייתי בסיטואציה, אני אומר, בסיטואציה כזאת אין בעלות על ממש. זה לא, אנחנו, כל העולם שלנו הולך להתקדם תוך שתי שניות. גם הוא וגם אני. לא יישאר מאיתנו זכר, לא מאיתנו ולא מהעת הזה. אז בשתי שניות האלה, זה קצת כמו זוטו של ים, דרך אגב. בעצם אנחנו כולנו בתוך זוטו של ים אחד גדול. אוקיי? ולכן, אז אולי אפילו אפשר להגיד, לא חשבתי שאפשר להגיד את זוטו של ים אפילו ראיה. אבל...
אולי גם מיינקים מן הדוב ומן הערי ומן הברדים.
אותו עניין, כן. או מזוטו של ים, זה באותה רגימה מוקיע. אז הטענה היא ש... כאשר אנחנו חיים בדור הזה ואנחנו מבינים מה זה נקרא קניין רוחני, אתה יכול לתאר את זה לבן אדם שלא חי את זה, להסביר לו מה זה אינטרנט ומה זה מידע ואיך משתמשים, אולי אפשר איכשהו להסביר לו והוא יצליח איכשהו לדמיין איך העסק הזה עובד, אבל הוא לא ירגיש את זה, הוא לא יחווה מה הדבר הזה אומר. לך תסביר לו מה זה נקרא אתר. אתר זה מבחינתנו היום זה נקודה במרחב, למרות שזה אין נקודה כזאת במרחב, כמובן זה סתם, היא לא נמצאת בשום מקום הנקודה הזאת, אבל אנחנו היום רואים את זה כנקודה במרחב. עכשיו אם יהיה פוסק שלא חי את את התופעה הזאת, הוא לא יבין על מה אתה מדבר בכלל. אני בהחלט יכול לראות היום אנשים שיגידו שאפשר לעשות מניין באתר באינטרנט. עניין, זאת אומרת, כל אחד יושב בבית אחר, אנחנו כולנו גולשים באיזשהו אתר משותף, אז בוא נעשה עניין, בוא נצטרף לעניין. לא יודע אם מישהו יגיד את זה היום, אבל אני יכול להבין שבעולם שבו מפסיקים, נגיד שיגיע שלב שבו אנחנו בכלל מפסיקים לצאת מהבית. בכלל, הכל נעשה דרך הרשת, מדפסות תלת ממדיות מעבירות חפצים, זאת אומרת, לא תעשית מהבית לשום אתרה שלא תהיה. אני מאמין שבאותו מקום יעשו עניין באתר באינטרנט. עם 10 אנשים, למרות שהיום אנחנו דנים מה קורה אם אתה עבר את הקיר, אם אתה מצטרף לאלה שנמצאים פה, כל ההלכה מלאה בכל מיני דיונים כאלה, אחרי בית הכנסת, כמעט בית הכנסת, כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל כשאתה חי מציאות אחרת, זה מציאות אחרת. דיברתי על לא תתגודדו פעם. אמרתי ש...
למה צריך מניין?
לא, אני לא מפקיע, אני שומר את ההלכה כפי שהיא, צריך מניין ועשרה יהודים קשרים, הכל נכון, אבל ההתקבצות נעשית באתר, לא במקום, כי זה השתנה. אני לא משנה את ההלכה, זה כל הנקודה, זה לא שינוי של הקונספציות ההלכתיות, זה שינוי של המשמעויות שהן מקבלות. המושגים ההלכתיים ממשיכים לשמש, אבל במשמעות שונה. אותו דבר, לא תתגודדו. מדין את הגמרא, אסור להקים, אסור להקים שני בתי דין או שני בתי כנסת בעיר אחת. אין עיר היום שאין בה כמה וכמה בתי כנסת. תגידו לי בסדר, זה עדות שונות. אז מה אם זה עדות שונות? לא משנה, אתה כתוב בגמרא שעדות שונות מותר. הנקודה היא שמה שקורה זה שהיום המושג עדות שונה ממה שהיה פעם. בעולם הדינמי, בעולם שהסטטי שהיה אז, אנשים מתו, גדלו, נולדו, גדלו ומתו באותו מקום, פחות או יותר. הם אמרו, אבל בגדול העולם סטטי. אז במקום מסוים היו אנשים מאותו סוג, עם אותו מנהג, עם אותו נוסח. והיה ברור שזה, לא מכירים שם שני מקומות, זה סתם מריבה מיותרת או התפצלות מיותרת. עכשיו בעולם שלנו היום מקום, עוד פעם, וזה כבר לפני אינטרנט, בעולם שלנו היום המקום הרלוונטי לעניין, נגיד, מנהג המקום הוא כבר לא מקום גיאוגרפי, הוא מקום שמשלב גם שיקולים אתניים. המנהג למשל שבמקור היה מנהג המקום, לא מנהג אבות, כתוב בגמרא, מנהג אבותיכם בידיכם, הכוונה, אבותיכם שיושבו במקום הזה, כי ההנחה היא שגם האבות וגם הבנים יושבים באותו מקום, אבל הכוונה זה מנהג המקום, לא מנהג האבות. אבל היום מנהג האבות ומנהג המקום זה כבר לא אותו דבר. כן, הרב עובדיה הרי נלחם על זה שבארץ ישראל זה אתרא דמהר"ן, פה צריך לנהוג את המנהגים של השולחן ערוך, כי הוא תפס שבצדק לכאורה שהמנהג המחייב מבחינת ההלכה זה מנהג המקום, זה לא מנהג האבות. כשאומרים מנהג אבותיכם יש להם מקום שנהגו בפסחים, זה בגלל שהאבות היו פשוט באותו מקום, רק קודם, זה הכל, אבל צורת ביטוי. המנהג האמיתי זה מנהג המקום, אבל היום לא, היום זה כולם מבינים שמנהג זה מנהג אתני, לא מנהג המקום. למה? כי המקום היום הוא דבר דינמי. מה זה מקום? היום אני פה, מחר בבוקר אני באוסטרליה. זה לא...
אני לא באמת הלך למנהג מרן, אני הלך למנהג יהדות המזרח, מה שלעומת מנהג של יהדות המזרח.
אתה שואל אותי מה הוא עשה?
כן.
אני שואל מה הוא כתב. אני שואל דברים שונים. הוא כתב אתרא דמהר"ן, הוא כתב את השולחן ערוך, זה מה שהתכוון. מה הוא עשה בפועל, אין אין אחר. במשך אלף פעמים, כן, הוא היה עיראקי, אז... הוא
עשה נגד הזה.
מה? כן.
נגד
הזה. הוא הלך בצורה מאוד מאוד גמישה בניגוד לעצרות.
משה בראשי אומר שהחלוקה שלו לא נכונה. יש יהודי המזרח, יש יהודי המערב, יהודי הנהג, ויש אחינו הגרים בארצות שהם צפון לים התיכון. זהו ככה הוא מחלק את העולם היהודי.
אוקיי,
הרב עובדיה.
בכל אופן, אני אומר, הנקודה היא שבעולם שלנו מקום, בעולם שלפני אינטרנט אפילו, המקום כבר מאבד את המשמעות שהייתה לו פעם, המקום הסטטי הזה. כולם היו עובדי אדמה, אתה אומר, הייתה לך קרקע, אתה כמעט לא יכול לעבור, אתה מתפרנס משם, זה קרקע שלך, של ההורים של ההורים שלך, זאת אומרת, היום מה הבעיה? אני עובד, אני מרצה, אז אני מרצה פה, מחר בבוקר אני מרצה באוניברסיטה במקום אחר, או אני מורה, או אני מהנדס, או לא משנה, אז אני עובד. בגמרא, אני חושב שכן.
אני יודעת שבגלות
תמיד
שהיהודים היו...
לא, לא, בתקופת הגמרא, בתקופת הגמרא בהחלט עבודת אדמה. רואים, יום הדקלה, אל תתראו לפני יום הדקלה, אומר את זה רבא, בבבל. עובדים בשדה. הם עובדו בשדה, אז היהודי הטיפוסי עבד בחקלאות, גם בבבל. זה לא גלות אנחנו מכירים מהדורות המאוחרים.
בזמן
הגמרא, למה היו עשרים
גדולות?
בעיר, כמו
שהיו
בעשרים אלף יהודים בתקופת הגמרא. אני מניח שכן הקימו כי לא היה מקום. אתה מבין, אז יכול שהיה יותר כי לא היה מקום. הם בית כנסת לא נכנסים כולם, אז הקימו עוד בית כנסת. אגב, באלכסנדריה באמת היה בית כנסת ענק, אני לא יודע, אולי שם באמת היה רק אחד. היה הגמרא, היה כאלה שהיו מרימים מטפחות כדי
שלא היה להגיד אמן. אין לזה בית כנסים הראשונים או משהו?
כמה בתי כנסת בבבל, אני לא זוכר.
לא, לא בבבל, לא יודע, בתקופה שאחרי הגמרא, בגאונים, דברים כאלה, הם כאילו התייחסו לחילוק בין יישוב רגיל לבין עיר גדולה שהם...
כל המשרדים שנכנסים שיש להם אחריות, וממה קרובים, מה, וכתובת אישה, הכל מבוסס על הנחה שהכלכלה היא
ככה. ברור, הכלכלה היא הדבר הכי בסיסי, לכן אני אומר, אבל זה מקרין על המון דברים שלא קשורים בכלל לקרקל. מנהג המקום לא קשור לקרקע, אבל אתה מבין שהתפיסה של המושג קרקע עומדת ברקע העניין. עכשיו גם פה, בהקשר של זכויות יוצרים, שאתה חי בעולם של אינטרנט, ואני עוד פעם, אני בעצמי לא חי כל כך בעולם של אינטרנט, אבל אני כבר מבין מה זה. יש אנשים שזה ממש העולם שלהם, זאת אומרת הם משוטטים שם, מבחינתם הם מסתובבים בעולם. אני עוד לא הגעתי לשלב שבו אני מרגיש ככה. אבל ברור לי שיש אנשים שככה זה העולם שלהם, הם פשוט, הם חיים שם, זה המרחב שלהם. אז כל ההלכה יכולה להשתנות, הכל יכול להשתנות. עכשיו, פה אתה יכול להבין שהפוסקים, שאומנם הם עוד לא דור האינטרנט, אבל הם כבר מבינים את העניין של זכויות יוצרים, זה בכל זאת לא מה שהיה לפני 100 שנה. לא, אין ספק שיש בזה גזל, נקודה. זה טענה מאוד מעניינת. זאת אומרת, יש פה בכל זאת... איך הפכת דבר שאין בו ממש למשהו שיש לו קניין? אני מבין שאתה תופס שחייב להיות על זה קניין. זה שאתה תופס שחייב להיות על זה קניין זה בסדר, אבל מי אמר שיש? שחייב להיות אז חייב, אבל זה הרצוי. אבל מאיפה המצוי מגיע? זאת אומרת, איך אתה מגיע למסקנה שבאמת יש?
לגבי האתר אינטרנט שזה כמו קרקע, אז נגיד אם אני חייב למישהו קפירת אתרי אינטרנט זה יהיה חייב פטור משבועה? כמו שקפירת שבו קרקעות פטור
משבועה? לא, כי זה בקרקעות אני מניח שחלק מהעניין זה יש ולא נייד.
עבדים הוקשו לקרקעות?
עבדים הוקשו לקרקעות, זאת אומרת שאלה מה הרעיון מאחוריהם, אבל הדבר הבסיסי זה הקרקע, המשטרות הוקשו שם. אבל הדבר הבסיסי, הדין הבסיסי הוא בקרקע, עבדים הוקשו לקרקעות. קרקע חלק מזה שהיא לא ניידת, יש באמת דין בקרקע שלא קיימים בעבד, כי עבד הוא אמנם מוקש לקרקע, אבל הוא קרקע בניידת. ויש דברים שצריכים קרקע נייחת, לא רק סתם קרקע. ואולי באתר אינטרנט תוכל ליישם את דיני קרקע, אבל לא את דיני קרקע נייחת. אז יש פה מקום לבדוק את העניין הזה. למשל, מי שמקנה עבד ביד, מקנה גט ביד העבד,
עבד כפות.
אז צריך להיות עבד כפות. למרות שעבד מוקש לקרקע זה בלי שהוא כפות. כפות וישן אפילו. אז הטענה בעצם, מה שאני רציתי לטעון זה את הטענה הבאה. אמרתי, הסימון נפל עם השוק חיים שעל של הרב חיים פלאג'י. הסוגיה של גניבת דעת זה סוגיה בחולין. והסוגיה שם מבחינה מביאה כמה וכמה מקרים של גניבת דעת, אבל יש בסך הכל שני סוגים של מקרים. כל אחד מהם יש כמה דוגמאות, אבל יש שני סוגים של מקרים. סוג אחד של מקרים זה מצבים שבהם אתה נגיד מגיע לך אורח, אתה פותח חבית יין חדשה ואתה אומר לו פתחתי לכבודך חבית יין חדשה, זה קורבן כי היין מחסיק להישמר ברגע שהחבית נפתחת, זה אומר שאתה מקבל אותו מאוד, כשהאמת היא שאתה במקום אחר תכננת לפתוח את החבית הזאת, לא עשית את זה בשבילה. זה גניבת דעת, זו דוגמה אחת לגניבת דעת. סוג הדוגמאות האחד זה בעצם לעבוד עליך. רש"י מסביר שהכוונה זה שאתה מקבל הכרת טובה שלא מגיעה לך. זה ההגדרה של גניבת דעת לפי רש"י שם, והפוסקים כולם מעתיקים את דברי רש"י אחרי זה, ואיכשהו השתגר שהמושג גניבת דעת פירושו לגנוב הכרת טוב. אתה תקבל הכרת טוב שלא מגיעה לך. סוג אחר של גניבת דעת בגמרא שם שייך לדיני מקח ומוכר. תגיד שאתה מוכר לבן אדם מכונית. אז אם אתה מוכר לו את המכונית במחיר גבוה יותר משישית ממחיר השוק, אז זאת הונאה. אבל אם אתה מוכר לו את המכונית, אין בעיה עם המחיר. אבל לא גילית לו פרט רלוונטי במכונית. למשל, מכרת לו מכונית בלי מנוע. פרט רלוונטי, סך הכל למכונית, נכון? שהיא בלי מנוע. אבל המחיר הוא מחיר של מכונית בלי מנוע. זאת לא לקחת מחיר גבוה מדי. אוקיי? אז אין פה דיני הונאה. המקח לא חוזר מבחינת דיני הונאה. ואין פה גניבת דעת.
למה זה לא מקח טעות?
זה לא מקח טעות, כי אתה יכול לראות בזה, אני חושב, מכונית היא שווה כסף. אז אתה רוצה שאני אחזיר לך את הכסף? החזרתי, הנה, המכונית, זה השווה כסף שאני מחזיר לך.
לא, זה לא מקח בטל, אז למה גניבת דעת פה? מקח בטל.
מה נקרא? המכונית נשאר תישאר אצלך, אני לא לוקח אותה. לא מרזיר לך את הכסף. המכונית זה הכסף. המכונית שווה כסף, אנחנו נשאיר אותה אצלך בתור שווה כסף, לא בתור הסחורה שאני איתה.
זה לא איזה שהמקח חוזר, שצריך כאילו...
זה אם המקח חוזר, אני משאיר לך את זה כשווה כסף. המכונית שלי, עכשיו אני משלם לך אותה.
אני לא חייב לקבל מכונית.
למה? אתה לא חייב. שווה כסף וכסף, אני מחליט את מה אני משלם.
לא כדאי לך להסלח, לא כדאי לך שיחזיר לך את הכסף. זה מה שישמע היום בשוק.
מבחינת הגמרא שווה כסף הוא כמו כסף.
אני תמיד אומר
שבחירה זה כאילו שאתה מתמיד את הסימן. אלא מה? תלוי, יש בנזיקין משלמים ממיטב. עכשיו מיטב, הגמרא אומרת, זה דף ט' בבבא קמא, שזה או קרקע או כסף מזומן. כי כסף מזומן הוא נזיל, אפשר לעשות איתו הכל, אז זה גם נקרא מיטב. אבל בעל חוב משלם לא ממיטב אלא בבינונית. בינונית זה יכול להיות גם שווה כסף, שווה כסף הוא כמו כסף. אגב, אפילו ממיטב, הגמרא בעצם אומרת ששווה כסף הוא כסף, סליחה. אפילו במיטב, הגמרא אומרת ששווה כסף הוא כסף. אפילו במיטב, ודאי במי שמשלם בבינונית, וכתובת אישה זה זיבורית, אז זה בכלל, אם אתה אפשר לשלם שווה כסף, אתה לא יכול להגיד לי מה לשלם. עוד פעם, פיקדון, אני חייב להחזיר לך את הפיקדון שלך, כמובן. אבל אם אני חייב לך כסף, אני יכול לקרוא לך גם בשווה כסף. אז בכל אופן הזה עניין
זה הצורה העתיקה לאלה שמשלמים היום בעשר אגורות
מה?
זה הווריאציה העתיקה לאלה שמשלמים בעשר אגורות.
אוקיי, זה לא בדיוק שווה כסף, כי 1,000 שקל ב-10 אגורות שווים למעשה פחות מ-1,000 שקל, כי הוצאות הסבלות הן עקיף
משמעותי. אני לא יודע, השאלה אם הוצאות הסבלות זה גרמה או לא, יש מקום להתלבט.
אבל גם זה, אם אתה משלם לי במיכה, אני הלוויתי למי שוקק ואיך הוא מוזרי לי פתאום מכונית שאין לי מה לעשות, לא בנחה שלא בריך מכונית.
לא, אבל אם מי שווה את זה אתה יכול למכור אותה.
אבל אני יכול, אוקיי, עכשיו אני צריך להתחיל את הפרסם, למצוא אנשים, להתעסק
עם הכונית. זה הבעיה בשווה כסף. בכל אופן, אז הסוג השני של הגניבות דעת שמופיעות בחולין זה גניבת דעת במקח וממכר. אני מוכר לכם מכוני בלי מנוע במחיר שהוא מחיר של מכוני בלי מנוע, אבל לא גיליתי לך פרט רלוונטי. וכאן כמובן זה בכלל לא קשור להכרה טובה. אני קיבלתי הכרה טובה שלא ב... שלא בצדק, איך זה נכנס להגדרה של הכרה טובה? ברמב"ם ההלכות האלה מופיעות במקומות שונים. הכרת הטוב מהסוג הראשון מופיע בהלכות דעות, על המידות, כמו זה שעוסק במידות, והגניבת דעת מהסוג השני מופיע בהלכות מכירה. אבל הגמרא קושרת את שני הדברים. בגניבת דעת אגב אסורה גם מגוי, לרוב הדעות מדאורייתא. ראית כותב שם זה דאורייתא, זאת אומרת רוב הראשונים אומרים שזה דאורייתא, אסור דאורייתא ואסור גם לגוי. אפילו למד אמר שגבר גוי מותר, בגניבת דעת אסור מדאורייתא גם מגוי.
מה עם גניבת דעת בקידושין? שכאילו זה נחשב כמקח טעות שהקידושין מתבטלים, או שזה נחשב גניבת דעת ואז לקידושין קיימים ופשוט עשית איסור גזל או של הדעת, של האישה?
אם זה מקח טעות, זה לא גניבת דעת.
נגיד, אתה אומר שהסתרתי, כמו המכוני שאמרתי שלא אמרתי של המנוע, אז נגיד, לא יודע מה, אני מחתן איזה זוג ואחד מסתיר איזה פרט מידע.
זה אדם, זה לא, זה לא, אתה לא יכול, אדם זה לא שווה כסף. שווה כסף הוא כמו כסף, כי בכל מקום תמכור אותו, תהיה באותו מצב. פה לא, היא נשואה לו ולא נשואה למישהו אחר, היא לא רוצה אותו, הוא חולה.
אז שם זה לא עניין של גניבת
דעת. לא, זה מקח טעות, זה יחזור. בכל אופן, אז עכשיו אין מחיר, כי דושים אתה תמיד עושה בפרוטה, אז אין מה למדוד את המחיר מול הסחורה. אני חושב שהסחורה לא הסחורה שרציתי, זה מקח טעות. אז הטענה שלי בעצם הייתה כזאת, מה משותף לשני הדברים האלה? לשני הדברים האלה בעצם ריבית, נכון? זאת המהות. ובאמת בז'רגון המקובל, גניבת דעת נתפס כמילה נרדפת לרמאות. לשקרים. אבל ברור שזה לא נכון לזהות בין שני הדברים האלה. מי ששואל אותי בין כמה אתה, אני אומר בין 17. שיקרתי לו, גנבתי את דעתו. לא גנבתי את דעתו אפילו אם הוא לא שם לב. לא גנבתי את דעתו כי הוא רואה שזה לא נכון. אבל אפילו אם הוא לא רואה שזה לא נכון, זה לא נקרא גניבת דעת. לדעתי גניבת דעת זה מקום שבו אני משקר למישהו ומעלים ממנו בזה מידע שמגיע לו לדעת אותו. זה נקרא גניבת דעת. אם למשל מישהו מתארח אצלי ואני פותח לו חבית יין חדשה, על פניו לא מגיע לו לדעת שום דבר. אומר רש"י, כיוון שהוא נותן לי הכרה טובה על זה, אז כן, מגיע לו לדעת אם באמת פתחתי לו חבית חדשה או לא, כי תמורת המידע הזה הוא נותן לי הכרה טובה. זה החידוש של רש"י עם הכרה טובה. אבל היסוד של גניבת הדעת זה לא לקחת הכרה טובה ממישהו שלא מגיע לי. הכרת הטובה רק מסביר למה המידע הוא מידע שמגיע. עכשיו אם אתה מעלים ממני מידע שהמידע הזה מגיע לי, גנבת לי את המידע. גניבת דעת זה תרגום מילולי. אתה גונב ממני מידע. מתי אני גונב ממישהו מידע? מתי שהמידע מגיע לו את המידע הזה, הוא שלו באיזשהו מובן. אז אם אני לוקח ממנו את המידע הזה, זה גניבת דעת. זאת הטענה שלי. ואני חושב שזה הצד השווה לשני סוגי גניבת הדעת שמופיעים בסוגיה דחולים. כי גם כשאתה קונה ממני מכונית בלי מנוע, מגיע לך לדעת מה קנית. ואם אני לא נותן לך את המידע הזה, בלי קשר שלא רימיתי אותך בכסף, אבל זה גניבת דעת, כי גנבתי ממך מידע שבעצם היה מגיע לך. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי בן כמה אני ואני אומר לך בן 17, לא מגיע לך לדעת בן כמה אני. אני חייב לך משהו, לא חייב לך כלום. אבל זה לא יפה לשקר, אבל זה שקר, בסדר. אבל זה לא גניבת דעת, לא גנבתי ממך כלום, כי זה לא משהו שלך. המידע הזה הוא לא מידע שלך, אז אם לקחתי לך אותו או העלמתי ממך את המידע הזה, אז זה לא נקרא לגנוב אותו, כי זה לא, כי זה לא מידע ששאלה.
זה חבית החדשה, מידע שמגיע.
אתה נותן לי הכרת הטוב.
זה מי?
זה מה שרשי אומר. זה החידוש של רשי. כן, כי הוא נותן לי הכרת הטוב הזה.
אם עכשיו הבאתי למישהו מתנה לבר מצווה, מתנה, צאת ספרים ששווה 500 שקל, והשגתי אותו ב-300 שקל, גנבתי את דעתו, הייתי יכול לתת לו מתנה ב-300
שקל. אם אתה לא אמרת לו שזה... אני חושב שגם אם לא אמרת כלום. נדמה לי, אבל זה עוד צריך עוד...
מה, אני חייב לו משהו? מה?
אתה לך קראת טוב, אתה קראת טוב, אתה מתנה יקרה, 500 שקל.
אחרי זה שלך,
בחתימה שלך הוא ייתן לך בחזרה מתנה של 500 שקל, בדרך כלל מקובל שיש לו שיהיה הדדיות.
הוא
יציג את הדין
שלו.
או שיציג, או שלא יציג. אבל אתה צריך לתת לו את האפשרות.
כלומר,
אם
הוא נותן מתנה
למישהו,
נצריך לומר לו
כמה קניתי. לא, אבל אם נראה, זה נראה שזה משהו יקר, וזה בעצם לא היה יקר, אז אני מדבר שצריך. אם לא, לא מה. תספר לו כל פעם מה זה בכמה קנית. הוא יכול לבדוק לבד.
אבל אם הוא יבדוק לבד, הוא לא ידע כמה קניתי.
זה מה שאתה אומר, אם הדבר הזה הוא דבר יקר מצד עצמו, ולכן הבדיקה שלו לא תעלה את התוצאה, שם אתה צריך להגיד לו שהשגת את זה בזול. עוד פעם, אם אתה לא אומר כלום, בוא נגיד אני יכול להמר שיהיו פוסקים שיגידו את זה לא צריך. אבל לא בטוח, מפשט הגמרא לכאורה, אתה מקווה ממנו הכרת הטוב, אתה מעלי ממנו מידע של...
רשי.
כן. לא, אני אומר, רק הרשי מסביר את הגמרא, לא פסקים כולם מביאים את הרשי.
לא,
גם
מקום לומר שאתה אומר לו, ולכן אתה לוקח
ממנו
את הכרת הטוב.
זה לא נקרא לקיפה.
זה
יכול להיות, זה לא נקרא לקיפה, אתה אומר. אוקיי. בכל מקרה, אבל זאת הטענה, מה זה בעצם אומר? מה שאני רציתי לטעון כתוצאה מזה, זה שהמושג הזה של גניבת דעת הוא בעצם המקור שממנו אפשר להגיע למסקנה שהצגתי אותה קודם, שיש בעלות על מידע. כי אם לא הייתה בעלות על מידע, איך אפשר לגנוב אותו? אתה גונב ממישהו מידע, זה בעצם אומר שכנראה מידע שייך לו. עכשיו יש כן, אז הכרתי בזה את החיים שעל, שלום חיים פלאג'י, שהוא אומר שכשאתה פותח מכתב של מישהו אחר, לא ברשות, אתה עובר על גניבת דעת, מה שרק עובר אמר לי שזה מדרש קליעה. זה פשוט עכשיו גם היה נכון. אתה גונב ממנו מידע ששייך לו, מכתב ממוען אליו, מכתב שלו. אתה לא אמור לראות את המידע הזה. אתה גונב ממנו את המידע. עכשיו, מה זאת אומרת גונב? הרי המידע עדיין אצלו, את המכתב הוא יקבל. גם אתה יודע. אז על זה הבאתי גמרא. הגמרא בסנהדרין מביאה שרבי אליעזר, ביום אותו הרי באו תלמידיו לבקר אותו, הוא היה בנידול מאז הסיפור התנור של החנאי, אז בסיפור שם שהוא אמר להם, הוא בא בטענות למה לא באתם לשאול אותי שאלות בהלכה, וזה הרבי אליעזר היה בו שאול שלו מעבד טיפה, והוא אומר שמה בין היתר הרבה תורה למדתי והרבה תורה לימדתי ולא חיסרתי מרבותיי אפילו ככלב המלקט מן הים, והרבה תורה לימדתי ולא חיסרו לי תלמידיי אלא כמכחול בשופרת. מה שהמכחול לוקח מארגז הצבע, מקערת הצבע. עכשיו השאלה המתבקשת היא כמובן, זה שאתה לומד משהו ממישהו, מה אתה מחסר ממנו? הוא הבא את המידע כמו הגדוש של הרבא שקונה את המיגון מהרועה והרועה שוכח אותו, זה נקרא שחיסרתי ממנו. אבל פה מה הבעיה? המידע נשאר אצלו, זה שאני לקחתי את המידע גם למדתי לנו את המידע לחצר. זה רשי שם באמת כותב ש... לדעתי הוא מתכוון למה שאני אומר, אני רואה שאני פה את הרשי הזה. אני טוען שהבעלות על מידע, למידע יש ערך מתישהו יחידאי. אם המידע נמצא אצל כולם, אז הוא נשום ערך. לכן לחסר ממישהו יחידאיות על מידע, זה נקרא לקחת לו את המידע.
יש איזה כפל?
מה?
כפל יש על זה? כפל, כנס.
לא חושב. לא יודע. לא מכיר מה קורה. בכל מקרה, הטענה בכלל בנושא של גניבה דעת בשום מקום לא מוצאים אתה צריך שלם. זה חידוש שהתחדש אצלנו. כי אצלנו פה באמת הדעת הופכת להיות מידע שסוחרים בו, ואז בקיצוי אפשר אולי לדון אפילו על כפל, אבל שם זה רק את הרעיון אתה יכול לראות שם. שיכולה להיות בעלות על מידע, והערך של המידע הוא עד כמה שהוא יחידאי. ואם אתה חושף סוד של מישהו, אתה מגלה אותו לאחרים, אז אתה גנבת ממנו מידע. למרות שהמידע נשאר אצלו. הוא נשאר אצלו, אבל הוא כבר לא יחידאי. אבל מה מוצא? זה מידע שלי, אני אתרתי אותו.
מה שכתוב,
אתה רוצה
ספר, כתוב אסור לצטט, אסור זה, בלי אישור של... אתה לא יחידאי.
לא הבנתי.
אם אתה כבר לא יחידאי, למה אסור?
יחידאי, זה לא תמיד רק הוא לבד. הוא יכול להגיד, אני מוכר את זה רק לשניים, אני רוצה שרק שלושה עדו. זה היחידאיות שלי, אבל אני הבא לי. אני יכול לקבוע איזה, כמה היקף יודעים אני מוכן שיהיה. אל תיקח את זה לרביעי, אני רוצה שלושה.
לא, אבל אתה יכול לקחת את הספר הזה ולתת לחבר שלך ולשישי ולשישי לקרוא.
הוא מרשה, אתה יכול.
אבל אסור לך לקחת לצטט. לא לקחת ציטוט ולפוסם אותו באינטרנט.
אז אני אומר עוד פעם, זה הכל שאלה של הגדרות. זה הכל שאלה של... לא, אם באמת זה לא ייכנס להגדרה הזאת, לא תוכל למצוא את זה מקור בהלכה, זה באמת לא יעשו, כמעט ההלכה. זה הטענה. אבל ברור שזה לא מספיק. כי היום זה כבר הפך להיות ערך שעליו משנים וקונים והכל. לכן אי אפשר להימלט מזה שמידע והסתכלות דיגיטלית שיש לנו היום, היא מקרינה על איך אנחנו מעצבים את ההלכה. אבל עדיין, כמו שאמרתי, לא מספיק להגיד טוב, הסברה אומרת זה גזל, לכן יש גזל. ההלכה אומרת שעל דבר שאין בו ממש אין בעלי. והנה, פה רואים שמידע זה לא דבר שאין בו ממש באופן הרגיל. יכולה להיות בעלות על מידע. עכשיו אפשר להמשיך, ועדיין צריך לפרש ולהרחיב וכל מה שאמרתי קודם, אבל זה יכול להיות מקור אפשרי לעניין.